שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע אנחנו מתקדמים לפרשת נוח, ואני רוצה לעמוד על כיפת הברזל האישית לכל אדם. פרשתנו, פרשת נוח, התורה מספרת: ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. נכון, זה גם מרמז קצת על המצב של החמאס. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוקים לנוח: קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשבניך איתך, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך. צופים מאזינים יקרים, כשקוראים את הדברים האלה, אנחנו בעצם קוראים את ההיסטוריה שהייתה, שהתורה מתעדת את זה כדי ללמד אותנו ולהפיק לקחים גם על תקופתנו וגם על ימינו. והתורה מתעדת את מה שאירע בתקופתו של נוח לפני אלפי שנים, שהדור, האוכלוסייה השחיתה את דרכה לארץ, מלאה חמאס. זה הסיגנל של החמאס של היום. אבל החמאס שם, זה הכוונה היא, לא היו נותנים לאף אחד לחיות, היו ממוטטים כל אחד, אנוכיות מוחלטת, זה מה שהיה. והקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה שאין זכות קיום לעולם במצב הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול על העולם, למחות את היקום. הוא מבקש מנוח: תבוא אתה אל התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשותיהם, וגם כל החי. פירושו של דבר כל החי זה על קרבו ועל קרעיו, כל המושג של דבר שהוא חי צריך להשים בטבע. והשאלות הן, האם בשביל המצב הזה, בגלל שהשחיתו את דרכם על הארץ, צריך למחוק את העולם, את כל היצור, את כל היקום? למה צריכים להשחית את הכל? לכאורה, נעניש את מי שבאמת לא מתנהג, אולי תמיד, הרי אנחנו למשל כמו היום, אתם רואים, יש בכל זאת אומרים, אבל יש אנשים שהם חפים מפשע, לא כולם אשמים, אז יש את החמאסניקים, אבל יש את אלה שלא, אז יש הרי מכלול, מתוך המכלול של העולם, יש לך חלק ככה, חלק ככה, תעניש את מי שצריך. למה למחוק את כל היקום? וחוץ מזה, למה הקדוש ברוך הוא מזקיק את נוח לעשות תיבה, להיכנס לתיבה כדי להציל אותו? חייב, זו הדרך היחידה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל אותו בדרכים שבעצם לא יהיה סגור ומסוגר בתוך איזה כספת, ויוכל להיות יותר בחופשיות, יותר. תחשוב שאתה מכניס אותו לאיזה בונקר, אוקיי, עליך לא יבואו טילים, והוא לא זז משם שנה שלמה. בן אדם יכול רק מזה לבד להשתגע. אז למה לעשות לו כזה דבר? למה צריך להכניס אותו לתוך תיבה ולסגור אותו שנה שלמה? תציל אותו בדרכים אחרות. והכי קשה, שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו להכניס את כל סוגי הבעלי חיים שקיימים בעולם, זכר ונקבה, כדי שישאר הבסיס לקיום העולם ולהתפתחותו מחדש, ולחיות עם זה שנה שלמה. זה פלא. כי אותך ראיתי צדיק בדור הזה, הוא צדיק, הוא ראוי להצלה. אתה מכניס אותו לגוב העריות, לגן החיות הכי גדול שהיה בהיסטוריה בעולם, שמכל סוגי הבעלי חיים היה שם. ויותר מזה, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא לימד אותו, לפני כן נתן לו שיעור, הדרכה, לדעת כל בעל חי איזה סוג אוכל, גם איזה כמויות של אוכל, גם מה זמני האוכל. בקיצור, סביב השעון היו צריכים לעבוד הוא ואשתו ובניו ונשיהם במשך שנה שלמה. למה כך? זו הצלה. צופים ומאזינים, אנחנו יודעים בדרך כלל תפיסת העולם שבני אדם חושבים, המושג של חסד זה דבר יפה, אבל בעצם זה לא מוכרח. אפשר להתקיים בלי חסד. כל אחד דואג את החיים שלו, לספק את הצרכים שלו, הדאגה העצמית, לא להיות נטל על אחרים, זה כבר דבר גדול. אבל ללכת ולפעול על אחרים ולעזור לאחרים, נו, זה יפה. אבל גם לא עושים זה, לא נורא. אפשר לחיות עם זה גם. התורה מלמדת אותנו שבלעדי חסד אין קיום. אין קיום. ואני אפתח בסיפורים קצת בהתחלה, רק בשביל שנבין את המשמעות ואת העוצמה שיש בעשיית חסד. כמה הדבר הזה בעצם מביא תועלת לאדם, לבני ביתו ולעולם כולו. ונתחיל בסיפור אחד שסיפר הרב בידרמן. הוא סיפר על אברך יקר מבית שמש, קוראים לו הרב מנדל, סיפר שפעם אחת הוא היה בשטיבלך, הגיע לשם הקבצן שאוסף תרומות, והוא ראה אותו שהוא צולע, הוא הולך ככה בצליעה, בקושי הוא הולך, ומסתובב לאסוף את הכסף. קצת כאב לו, למה בן אדם הזה ככה צולע וגם מסתובב? פנה אליו, קרא, מה יש לך, למה אתה ככה צולע? אז הוא סיפר לו שיש לו שושנה ברגל, שמר אחר. הרגל שלו אדומה, נפוחה. אומר לו, אז איך אתה מסתובב? זה מסוכן, זה זיהום, אתה צריך לשכב. אומר לו, ומה יעזור אם אני אשכב? יש לי לחץ של חובות, לוחצים אותי לפרוע את החובות. אם אני אשכב במיטה, מי יפרע לי את החובות? הם לא נותנים לי מנוחה. אין ברירה, מסתובבים, מה לעשות? כאב זה, הדבר הזה נגע לי, לבו החליט אותו הרב מנדל, אמר, אני לא יכול לראות כזה דבר. אמר לו, אתה יודע מה, יש לי רעיון. אני מוכן לקחת את הפרטים שלך, אני אסתובב לאסוף כסף עם כובע. אתה תלך לבית, תשכב עם הרגל שלך. אותו רב מנדל מעשה אותו אברך יקר, הלך, חיפש עוד חבר, אמר לו, תשמע כך וכך הסיפור, בוא שלנו נעשה סיבוב בכל הבתי כנסיות, נאסוף לו, נעזור לו, במקום שהבן אדם הזה חולה במצב כזה, הסתובב. ככה תכננו. האברך הזה, הרב מנדל הזה, הוא עובד, הוא יודע לבשל ארבס לשמחות, עושים חומוס בשואית, עושים ככה בשביל ערבי לימוד, או שמחות. אצל האשכנזים, אחינו האשכנזים, זה דבר נפוץ מאוד. והוא הטבח שעושה את זה, הוא עובד אצל מישהו. אז הוא מצלצל לבעל הבית שלו שהוא מעסיק אותו, אמר לו, תשמע, אני מחר לא יכול להגיע, אני רוצה יום חופשה. אומר לו, למה? אומר לו, תראה כך וכך העניין, אני החלטתי, קיבלתי על עצמי לעשות סיבוב לאסוף צדקות במקומו, אז אני רוצה היום יום חופש. אמר לו, לא, בשום אופן, לא יקום ולא יהיה. מה פתאום? יש לי התחייבות, אני התחייבתי, הזמינו לי הזמנה גדולה של, של החומוס הזה, ואני לא יכול, לא יכול, אם אתה לא תכין לי את זה, איך אני יעמוד בזה? אתה חייב לבוא. אומר לו, אבל מה לעשות, מה עושים עם בן אדם? אומר לו, תשמע, אני מוכן לבוא איתך להסכם. אתה תבוא רק לפחות, תכין את זה, שים את זה רק על האש, אל תחכה, אל תטפל בזה. שים את הסיר, תמלא, תכין את הכל, תשים אותו על האש, ותלך. אוקיי, הגיעו לפשרה, הוא בא לבוקר מוקדם, בקיצור, שם לו, מילא לו סיר ענק, סיר לחץ גדול של 60 ליטר, משהו ענק מסחרי תעשייתי, ושם את זה, הכין את הכל, הלך. והוא הלך עם החבר שלו ומסתובב, אסף צדקות בשביל אותו מסכן שהוא חולה והוא לחוץ מאוד. אחרי כמה שעות שהוא אסף, הוא חוזר למטבח, הוא חוזר עכשיו לעבודה, הוא גמר כבר כדי להמשיך על העבודה, ואז הוא מוצא פוגרום במטבח. מה זה פוגרום? זה לא מילה. הסיר כולו התפוצץ, התפרק, עף, התפרק לחתיכות, התקרה שם נהיה חור בתקרה, כל הבובקס הזה וכל זה התפזר בכל המטבח, וממש נורא והיום. מה הוא מגלה? הסיר הזה כנראה, זה סיר שלא השתמשו בו הרבה זמן, זה סיר לחץ, סיר לחץ הוא מסוכן. אם הוא לא תקין והוא לא טוב, זה יכול חס וחלילה להתפוצד איזו סכנה, וגם אם פותחים אותו, אז זה יכול לעוף הכל. אז כנראה המזל שלו, שהוא שם את הסיר והלך. ואם היה נשאר שם עם הסיר, והיה עושה מה קורה, היה מתפוצץ רחמנא ליצלן, מי יודע אם הסיר הזה לא יעף לו בפנים. היה רחמנא ליצלן כבר לא היה חי בכלל. בזכות מה הוא ניצל מכל זה? זכות שהלך להסתובב לעשות חסד לעזור. כיפת הברזל האישית. זה מציל. כשאתה עושה חסד, אז הקדוש הוא מציל אותך מגזרות קשות. עוד סיפור קטן שראיתי, שמספר מנהל של תלמוד תורה אחד בירושלים. הוא גר בבית שמש, ופעם אחת הוא הרגיש חולשה מאוד גדולה, אבל למרות זאת הוא הלך נסע, החליט לנסוע לתלמוד תורה, וכשהוא יצא מבית שמש, רחמנא ליצלן, התעלף באמצע הנסיעה. כמובן מה היה התוצאה, אתם מבינים? התמונות מראות שם ריסוק של מכוניות, תרסקו. אבל למזלו, ברוך השם, הוא יצא עם שבר בצלעות, אבל לא חס וחלילה, ברוך השם, אחרי כמה ימים הוא חזר הבית בריא ושלם. אבל איפה הנס? בעצם גם אשתו היא עובדת בירושלים. ובדרך כלל היא נוסעת איתו, כבר נוסע לירושלים מבית שמש, אז היא הולכת, מצטרפת איתו. ואותו זמן גם היו צריכים לנסוע אשתו והילדים לירושלים. רק מה, אשתו היה לה איזה פעילות שהיא שותפה באיזה מעשה חסד, אז היא אמרה לו, תראה, זה לא מתאים לי עכשיו, הוא צריך לצאת עכשיו. היא חייבת קודם כל לעסוק בחלוקה של החסד שהיא עושה, ואחר כך היא תיסע מקסימום באוטובוס עם הילדים. וזה היה הנס. אז היא לא נסעה איתו, ברוך השם, כי אם הייתה נוסעת עם הילדים איתו, השם ישמור, בטוח שהיה שם אסונות. ולמה ניצלה המשפחה הזאת? בגלל שהיא הלכה לעסוק חסד, היא לא ויתרה, הייתה מוכנה לנסוע באוטובוס אחר כך, ולוותר על הנוחיות שלה, ובלבד לעשות את החסד. החסד, כיפת הברזל האישית. ולכן בזה אנחנו נתחיל את הפרשה, בעצם אנחנו ננסה להבין מה גדולתו ועוצמתו של החסד. התורה הקדוש ברוך הוא משבח את אברהם אבינו במה? משבח את אברהם אבינו שכתוב בפרשת וירא פרק י"ח פסוק י"ט, כי ידעתיו למען אשר אצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. הגדולה היא שבעצם מנחים ומחנכים לעזור לזולת, לעשות צדקה עם אחרים. ועל כך אומר דוד המלך בתהילים פרק ט' פסוק ג', עולם חסד ייבנה. כמו שאמר כבר הנביא ירמיה בפרק ט' פסוק כ"ב, אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל העשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מה השם אומר? אומר לך הנביא ירמיה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי לא עושר, לא גדולה, לא כבוד, לא חוכמה, מעניין אותי חסד, חסד. תעשו חסד אחד עם השני, תאהבו אחד את השני, תעזרו אחד לשני. באלה חפצתי, זה מה שהשם עושה. עד שהגמרא במסכת סוטה בדף י"ד מספרת, אומרת הגמרא, דרש רב סמלאי, תורה תחילתה חסד, סופה חסד. איך התורה מתחילה? מתחילה שהקדוש ברוך הוא רואה שהם עירומים, אדם וחווה, ואז הוא עושה להם קוטנות אור, עושה איתם חסד. ועם מי עושים חסד? אדם וחווה שחטאו, בגלל החטא שלהם הם הגיעו למצב הזה, לתחושה הלא נעימה שהם ערומים. כי לפני כן כתוב שהיו הולכים ערומים ולא התבוששו. היו מקודשים יותר. אבל למרות זאת הקדוש ברוך הוא מתחיל את התורה בחסד. הוא מסיים בחסד שסיום התורה במה מסתיים? בקבורתו של משה רבנו שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו קבר אותו, טיפל בו. זאת אומרת, ללמד אותנו שההיקף של התורה מתחילה, מסיימת בחסד, שהמוטו של התורה זה חסד ואיש את רעהו יעזור. ואם נתבונן בבריאה, נשים לב, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? יש לנו שתי קטגוריות. יש לנו בעלי חיים, יש לנו בני אדם. ולכאורה הצרכים הם פחות או יותר דומים. צריכים לאכול, לשתות, לישון, הכל. צריכים את כל הטכניקה לקיים גוף. אבל מה ההבדל המהותי בין אדם לבין כל הבעלי חיים? אצל בעלי חיים, הגמרא אומרת מסכת קידושין בדף ב' עמוד ב', שאמר רב שמעון בן אלעזר, הרי מימיי לא ראיתי צבי קייץ, ארי סבל, שועל חנווני. מה פירוש הדברים? סוג הבריאה של בעלי חיים, הקדוש ברוך הוא יצר אותם בתבנית שבעצם לא זקוקים לכלום. הם, יש להם את החיים שלהם, וכל הצרכים שלהם מהרגע שנולדים עד הרגע שהם מתים. מה ביאורם של דברים? אוכל יש להם מזדמן להם. יש אלה שאוכלים צמחים, יש שאוכלים דברים בעלי חיים, הכל יש להם. הם יכולים לאכול, הם יכולים לאכול מהפך, אין להם בעיה של חיידקים ומחלות, הם לא צריכים בתי חולים, הם לא צריכים לדאוג למפעלים לייצר מזון, כי מספיק להם כל שאריות איפה שלא יהיה, זה מספיק מזון בשבילם. הם לא זקוקים להלבשה, כי הם מלובשים מהרגע שהם נולדו, והבגד גודל איתם והם חיים. אז הם לא זקוקים למקום מגורים, לא להלבשה, לא לתזונה, כי הכל יש להם. זה הסגנון חיי הבעלי חיים. אילו בני אדם, לגמרי שונה. צריכים מזון, צריכים הלבשה, צריכים רפואה, צריכים כל הדברים שמסביב כדי שבן אדם יהיה לו אפשרות להתקיים, הוא זקוק לכל כך הרבה דברים. וכל האמצעים האלה, כל דבר בפני עצמו זוקק, מפעלים, יצרנים. אין אדם בעולם שיכול לייצר לעצמו את כל הצרכים שלו. הוא לא יכול להיות נגר, חשמלאי, אינסטלטור, ובעל מתפרה ומייצר מזון, וגם פרופסור לרפואה, וגם להיות בני ויבנה לו בית. אין מושגים כאלה. למה הקדוש ברוך הוא, למה הוא הבדיל בין צורת חיי האדם לבין צורת חיי בעלי חיים? בעלי חיים לא זקוקים לעשות חסד אחד לשני. כל אחד חי עם עצמו. בני אדם, הקיום שלהם הוא חייב להיות מאופן שחייבים אחד לעזור לשני. אתה תצטרך לחבר שלך כדי להתקיים. כי העולם חסד ייבנה. התבנית והיצירה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא יצר אותו בצורה שחייב להזדקק אחד לשני. כמו שהגמרא מסכת בבא בתרא בדף י' אומרת, שפעם אחת שאל טרונוסטרופוס את הרשע, את רבי עקיבא. אמר לו, הרי הקדוש ברוך הוא מעניש את העניים, נכון? הוא לא רוצה שיהיה להם פרנסה. אז למה אתם נותנים צדקה? אמר לו, קודם כל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. ועשה עניים כדי שיהיה לאחרים אפשרות לעזור לאחרים. כדי שנוכל לזכות. אמר לו, מה פתאום? אתם מורדים במלכות. אם הקדוש ברוך הוא החליט לעשות אותו עני, משל למה הדבר דומה? מלך שגזר על מישהו מוות ברעב. אם יבוא מישהו ויאמר, יפר את הגזרה של המלך, עדתו להמיד. אם הקדוש ברוך הוא החליט שהוא צריך להיות עני, ואתה עוזר לו, אתה עושה נגד רצון השם. צריכים להעניש אותך. אמר לו, לא. אמר לו רבי עקיבא, משל למה הדבר דומה? למלך שכעס על בנו וגזר עליו רעב. ובא אחד מידידי המלך והיה מגניב לו אוכל מן הצד. וכשנודע הדבר למלך, מה הוא עושה? שולח לו מתנות עד בלי די, איך הצלת את החיים של הבן שלי. לא היה לו ברירה אלא לגזור, אבל מצד שני הוא היה שמח שמישהו יפר את הגזרה שלו. אנחנו בנים אתם לשם אלוקכם, לא פוענים ולא עבדים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם במתכונת כזו שיזדקקו אחד לשני. אז יהיו עניים, ויהיו עשירים, יהיו חולים, ויהיו בריאים, וכן על זה הדרך, בכל תחומי החיים, כדי שאחד יזדקק לשני, כתוצאה מכך, העולם יהיה מלא מלא חסד, וזו המטרה בעצם, של הבנייה של העולם בצורה הזאת. ממילא אנחנו מגיעים לדור המבול, לצערנו הרב, דור המבול היה איום ונורא, השחית את דרכו על הארץ, מלאה חמאס, הם היו נוראים בצורה כזאת, שעד שהחזל אומרים במדרש, קץ כל בשר בא לפני, הגיע זמנם להיקצץ מן העולם. היו מתחכמים. איך היו מתחכמים? הם לא היו באים לגזול סכום שתוכל לטבוע אותם, אומרים חזל במדרש. היו לוקחים לך אחד. אבל כשמישהו למשל מביא איזה, רוצה למכור איזה משהו, באים לך קבוצה בבת אחת, ורוששים אותו את כל הסחורה, כל אחד רק חתיכה קטנה, רק לטעום, לטעום, גומרים לו את הכל. ככה היו. הם היו חיים בצורה כזאת אנוכית ואכזרית שאי אפשר לתאר. זאת אומרת שבעצם לא היה מושג שאחד עוזר לשני. היה כל כולו רק אנוכיות. אין חסד. לכן אין קיום לעולם. הרי על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה והגמילות חסדים. תורה ניתנה אחר כך, עבודה ניתנה אחר כך. העולם התקיים בזמנם רק על חסד בלבד. זה היה העמוד שמקיים את העולם ומחזיק את העולם. וכיוון שהעולם כולו מושתת על עמוד אחד, זה הבסיס וזה היסוד של קיום העולם. לעזור אחד לשני, ולא היה כך, אלא בדיוק ההפך, הייתה אנוכיות ממש נוראית. לכן העולם הזה אין לו זכות קיום. וכשיש כזו גזרה קשה ומידת הדין מתוחה על העולם, אי אפשר להינצל. אפילו אם יהיה צדיק הכי גדול, יש לזה עריכות, גם בדברי הזוהר, שכשיש מידת הדין מתוחה, אף אחד לא יכול להינצל ממנה. האמצעי היחיד שיכול להציל את נוח, זה לעשות תיבת נוח. מה זה תיבת נוח? תיבה שאתה תהיה בנוח לבריות, שכל השנה של המבול כדי להינצל, תעסוק בחסד. כיוון שבלעדי החסד, אין לך זכות קיום בעולם. הגזרה היא כללית על כל העולם להימחק, כי העולם אין לו עמוד, אין לו בסיס, היסודות שלו התמוטטו, והדבר היחיד שיכול להציל, זה החסד. לכן הקדוש הוא אילץ אותו, ולימד אותו, איך לחלקל את כל הבעלי חיים, את סוגי המאכלים, את זמני המאכלים, את הכמויות של המאכלים, כדי שיעסקו יומם ולילה, עם חסד, חסד וחסד. בזה פירשתי, לכן כתוב אחר כך, כאשר המבול נפסק, כתוב היזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה אשר איתו בטבע. מה הקשר? למה החיה זה ההצלה? והיזכור את נוח שהוא היה צדיק, איש צדיק, תמים היה בדורותיו. מה הקשר ואת כל החיה? זה המפתח, הוא זכר את כל החסד שהוא עשה עם החיות. יוצא שבעצם אם אנחנו נתבונן, חז"ל אומרים במדרש, בדור של נוח, היו אנשי גיבורים. הרי כשראו אותו בונה תיבה מעץ, אמרו לו, מה אתה עושה? יש מבול, זה חרב העולם. רק זה התיבה שאתה חושב לעשות, אנחנו נעשה מפלדה. אנחנו ודאי ננצל. אבל לא עזר, לא תיבה של פלדה, ולא בונקרים, לא שום דבר, למה? הקיום של העולם זה לא העצים ולא הטבע, זה האמצעי שזה נעשה בו חסד. ההגנה, כיפת הברזל האמיתית, זה החסד שהיה בתוכה. זה הכיפת הברזל. זה מה שהציל אותו מהמבול. כמו שהגמרא אומרת, הגמרא מספרת, כתוב באבות דרבי נתן פרק ד', שפעם אחת היה רבי יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך איתו גם כן ביחד. ראו את בית המקדש חרב, ואז אמר רבי יהושע, אוי לנו שחרב את המקדש שבו אנחנו מקריבים את הקורבנות, ומחפר לנו הקדוש ברוך הוא על העוונות, אין לנו מה שיחפר. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, בני, אל ירע לבבך. גם כשהחורבן, גם כשהבית נחרב, ואין לנו בית המקדש, יש לנו בדיוק כפרה כמו הקורבנות, מהי? חסד. חסד, כתוב בהושע פרק ופסוק ו, כי חסד חפצתי ולא זבח. הקדוש ברוך הוא יותר מרוצה מהאדם שעושה חסדים, מאשר הקורבנות. ולכן צופים ומאזינים יקרים, עננו לדעת, שכדי שבן אדם ינצל מכל מיני גזרות, שהתפילות של האדם יוכלו להתקבל, זה על ידי חסד. על ידי חסד, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, מקבל את תפילותיו, ככה אומרים חז"ל, זה הסגולה. הסגולה היא כמו שאמר לו רבנו יוחנן בן זכאי, שעל ידי זה שהאדם עושה חסדים, הקדוש ברוך הוא מכפר לו את העוונות, מגן עליו, מציל אותו מכל מיני גזרות קשות ורעות. ובמיוחד בתקופה שלנו מאזינים וצופים יקרים. תקופה לא קלה, תקופה קשה מאוד מנסו. הפחד ששורר בכל הארץ. כל הזמן הפצצות של טילים, מבול של טילים, מבול. מבול של מים ומבול של איזה, אותו דבר. ולא רק זה, מסכנים החיילים, כמה כואב הלב, שחס וחלילה שלא יקרה אסון לאף חייל מעם ישראל. ומה עם השבועים המסכנים, מאות שבועים שנמצאים בידיים של, המושחתים הרשעים האלה הארורים. ודאי שזה לא פשוט המצב. חובה על כל אחד, מי שרוצה להציל את עצמו ואת בני ביתו ואת כלל ישראל, חסד. חסד, רק חסד. זה התיבת נוח, זה הכיפת הברזל האישית, כי כל חסד מגן על האדם. נספר לכם עוד שתי סיפורים רק, להראות כמה החסד יכול להגן ולגונן ולבטל כל גזרה קשה ורע. היה איזה גביר אחד בירושלים, שהוא היה ברוך השם מצבו הכלכלי מאוד טוב והכל. פעם אחת היו צריכים לחתן יתום ויתומה, ולא היה להם כלום, והגיעו אליו כאלה שעזרו ליתום ויתומה, התחייב להם לתת להם את כל החתונה, הוא משלם את הכל, את כל החתונה הוא משלם. ומה שהם צריכים הוא נותן להם, אבל הוא מבקש בקשה אחת שיזמינו אותו לחתונה. ודאי מה השאלה, אתה עושה את הכל, לא נזמין אותך פשיטה, מה קרה? כמובן התחילו להתארגן לחתונה והתכוננו ועשו והכינו, הכל מצוין. אבל מה קרה? מרוב הלחץ שכחו בכלל מהגביר הזה, שהוא מממן את הכל. והנה מגיעים לחופה, ועומדים כבר תחת החופה החתן והכלה. ואז פתאום נזכר החתן, וואי, איך שכחנו להזמין את הגביר? הוא הרי עושה את הכל. התחייבנו לו שמזמינים אותו, אמר החתן, מוריי ורבותיי, אני חייב לעצור את החתונה, לא מתקדמים, חייבים ללכת קודם כל להזמין את הגביר שישתתף בחתונה, הוא מממן את הכל. כולם הבינו את הדברים, וכמובן באו איתו וליוו אותו, ובשירה, בזמרה, והלכו עד הבית של הגביר, ורואים את הבית חשוך, חשוך שהלכו לישון, אבל מתקרבים יותר, רואים שהבית פתוח, וחושך על פני תהום, והם החליטו שהם חייבים להיכנס לבית, ורואים בבית טוב ובואו, מדליקים את האור, מוצאים בקיצור בבית את הזקן ואת הזקנה, אלה הגביר ואשתו, כפותים, קשורים, שמרחם. כל כך שמחו לראות אותם. אמרו להם מה קרה, סיפרו להם שהיו פה עכשיו שודדים, שקשרו אותם ורצו, חיפשו בכל מחיר לראות איפה יש כסף והכל. מזל שאתם באתם הרגע, מזל, נס. רק אז התברר שהקדוש ברוך הוא השכיח מהחתן בכוונה, שלא יזמין אותו, מתי ילך להזמין אותו? בערב שבאו לשדוד אותו. ועל ידי זה שהייתה שירה וזמרה, שודדים שמעו שירים ושמעו רעש, ברחו מהר וככה ניצלו. זה כוח הצדקה שעשם. אותו דבר יש סיפור נפלא שסיפר על עצמו אינג'ליהו ז'ירבי, מהנדס. הוא מהנדס מזוג במקצועו, הוא גר היום בהרצליה. הוא היה גר בחולון, הוא סיפר. ופעם אחת הוא קם בחלום בלהות, הלך כמובן עשה את ההטבת חלום שכתוב בסידורים לעשות בזמן ברכת כהנים, עשה, אבל היה לו מועקה כזאת. אחרי התפילה הוא בדק את עצמו מה הוא, איזה, כמה יש לו מעשר עוד חייו או משהו, הפריש, היה לו 1,036 שקל, לקח את הכסף, הפריש את זה, נתן לגבי של הבית הכנסת. הבית הכנסת שמה זה בית כנסת סודאי בחולון מפורסם, זה בית כנסת שפעיל ועוזרים לעניים וגם בתמחו ושיעורים והכל. אז הוא נתן את התרומה שלו שיש לו עוד והלך, הוא היה עובד בבית לחם, שם בנו מלון, והוא היה אחראי על המזוג, והלך לשם. נסע לשם, כשהוא גמר את העבודה אחרי הצהריים, צריך לחזור, יש לו שתי אפשרויות, יש לו דרך רמלה זה קצר, או דרך אחרת, דרך אלון הוא אומר, הוא ודאי עדיף ללכת דרך אחרת ולא דרך הערבים, פחד. אבל בדרך האלון הזה הוא אמר שזה כביש צר, ומצד אחד תהום, מצד שני הר, וזה גם כביש צר. ואז מה שקרה כשהוא בדרך שהוא נוסע, ופתאום ממולו באה מסעית צבאית כבדה, והוא רואה שהנהג נוסע ממולו, לא נוסע כמו בן אדם, הוא רואה את המוות מול העיניים, והוא לא ידע מה לעשות באותו רגע, הולך ימינה, הוא נופל לתהום, צד שמאל ייכנס לתוך ההר, והוא מתפלל ריבונו של עולם, אומר שמע ישראל, צעק שמע ישראל, שהוא לא יודע מה לעשות, וככה הוא זז קצת לצד, וממש המסעית עברה צמודה אליו, רק מזה לבד היה יכול לעוף, ברוך השם ניצל. והוא ככה נוסע לבית, כולו היה מרוגש בטראומה קשה, שהוא עמד ממש כפסע בינו לבין המוות, בכל צורה, כל האפשרויות זה מוות, תהום, הר, האוטו, או המסע התכנס בו, אין דרך רביעית. הקדוש ברוך הוא מצא את השביל הרביעי, שהצליח מספיק שהוא זז לצד, והמסעית כן בסוף, אמנם צמוד אליו, אבל לא התנגשה איתו. הוא מגיע לבית בשעה 5, ואמא שלו מצלצלת אליו מלוס אנג'לס. הם פרסים, הם עלו מאיראן, האמא הלכה ללוס אנג'לס, שם יש קהילה גדולה מאוד פרסית, שעלו מאיראן, עלו לארצות הברית, והוא בארץ, האבא שלו נפטר לפני שנים, הוא קבור שם בפרס, בטהרן, והאימא שלו מצלצלת. עכשיו יש הפרשי שעות מאוד גדולים, והיא מצלצלת אליו, אצלה זה 7 בבוקר, אצלו זה היה 5 אחרי הצהריים, והוא מקבל טלפון, האימא שלו, מה קרה לך? ככה היא פותחת את השיחה, אליהו מה קרה לך אליהו? למה מה את שואלת? תגיד לי מה קרה לך, אל תגיד לי למה, מה אני שואלת. אבל למה את שואלת ככה, מה קרה, מי אמר שקרה? לא, 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 אתה חייב לספר לי מה קרה. למה אני לפני שעתיים חלמתי, היא מספרת שחלמה שבעלה בא בחלום, האבא שלו, ואמר לה, תשמעי, איזה נס קרה לבן, בגלל שהוא נתן בבוקר את הצדקה, הקדוש ברוך הוא הציל אותו ממוות. אז תספר לי מה קרה. ואז הוא מספר לה את כל הסיפור. פשוט הוא היה המום, שבזכות הצדקה שבבוקר, אחרי שהוא חלם חלום לא הכי טוב, והלך אמר, אני אפריש את הצדקה, בזכות הצדקה הזאת באמת נעשה לו נס נגד הטבע. זהו כיפת הברזל. צופים ומאזינים יקרים, למדנו מפרשתנו, שתיבת נוח זה כיפת הברזל. אבל מה זה תיבת נוח? להיות נוח, להיות בעל חסד, לעזור, להועיל אחד לשני, לעזור בכל אחד, האנוכיות זה חורבן, זה הרס. והרבב אומר שכדי לקנות את הדבר הזה צריך להשתדל כמה שיותר לעשות פעולות, אפילו קטנות יותר טוב מאשר לעשות פעולה אחת גדולה. כי ברגע שאתה עושה בריבוי הפעולות אתה קונה את התכונה הזאת של אהבת חסד. ולכן חובה עלינו, כל אחד שרוצה לזכות בתקופה הקשה הזאת, שמידת הדין מאוד מתוחה, לעשות חסדים. ברוך השם, אין מילים מה לומר, כמה סנגורה צריך למד על עם ישראל, איזה אווירה של חסד ועזרה אחד השני, הלוואי ונזכה שככה תימשך האווירה הזאת כל הזמן, אבל כל אחד צריך לאמץ את זה לעצמו, איש בא להיעדר, לדעת שזה הכיפת הברזל האישית שלך, ושל בני ביתך, של המשפחה, כי כבר אמר לנו הנביא, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ככל שנרבה בחסד בימים האלה, בצדקות בימים האלה, ככה בעזרת השם, השם יושיע את כלל ישראל, יציל את כל חיילנו מכל צרה ומצוקה, יפיל את כל אויבינו תחתיהם עד האחרון שבהם, וכל השבועים יחזרו בריאים ושלימים לביתם, ואת כל הפצועים הקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם, ויחזרו גם הם בריאים לביתם, ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.